זכרונו לברכה, כבוד בנינו הרב הגאון הגדול, כמו בימי דרבנן, דוד יוסף, שליחה, שבא היום לכבד אותנו, לתת לנו שחת חיסוך, בכל הימים הנוראים הבאים לנו לחיים ולחיים ושלום. לא נשכח, לפני כ-20 שנה, להבדיל מן החיים, מרן הרב עובדיה יוסף הצדיק לברכה, בא ונתן שיעור בישיבה, ואחר כך נכנס עם ראש הישיבה למשרד. עורר על המשרד במשרד, שם על השולחן, יביא עומר. אז הוא התפטר ואמר, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. אף אחד לא יכול לכבות את האהבה שבינינו. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. אני אומר את זה גם כן, למור בירי, בדוד שיחיה. ילידים כבר עשרות שנים, עם מרן ראש הישיבה, איתנו, וברוך השם, שוב, אנחנו מתכבדים שייתן לנו דברי חיזוק, דברי תורה. אמנם הרב אמר לי, אני לא אגע לכם בסדר מוסר. עד ששפחי צמות אלו הרב יגלוש, לא נורא. כל רגע ורגע שמחים לשמוע דברי קודשו. כבוד הרב.
ברשות כבוד ידיד נפשי הגאון המפורסם רבי צמח מזוז שליטא, בנם של קדושים, מקים עולה של תורה, כשרואים את המקום הקדוש הזה, את כל הבחורים שנמצאים כאן והאברכים, זה פשוט אפלה ופלה. כשחושבים מה היה בדור הקודם עם יהדות טוניס, ויש כאן ברוך השם גם הרבה שהם לא מיהדות טוניס, שגם כן הצטרפו ברוך השם. רואים כאן איזה יופי, איזה מקום של תורה ענק. ואני אומר לכם רבותיי, שזה סניף, אחד הסניפים ש... מרן רבינו מאיר מזוז שליטא ואחיו הגאון הגדול רבי צמח הקימו, זה סניף אחד. יש היום ברחבי הארץ אולי 10 תלמודי תורה שהתלמידים של כיסא רחמים הקימו, ומצודתם פרוסה בכל הארץ. ברוך השם מתרבים יותר ויותר, מרבים תורה, מרבים עיון, מרבים לימוד כמו שצריך, ברוח ישראל סבא של אבותינו וזקנינו, כמו שלמדו בדורי דורות, בלי שום התבטלות לפני אף אחד. אז בעזרת השם, שיעלו מעלה מעלה, ימשיכו מחיל אל חיל להפיץ מעיינותיהם חוצה. ומכל התלמידים כאן, רק נחשוב לעצמנו שבעוד 20 שנה כל אחד יהיה ראש ישיבה. כמה תורה, כמה הרבה הרבה תורה תהיה בארץ ישראל בזכות המקום הקדוש הזה. אני עכשיו רבותיי, ברשות כמובן כל הרבנים, מגידי השיעורים, התלמידי חכמים, אני רוצה לומר עכשיו שיעור בהלכה, ובסוף אני אדבר דברי חיזוק לקראת ראש השנה. יש כאן, אני רואה גם הרבה בחורים צעירים. כן, כן. אז אני אדבר בצורה כזאת שהצעירים יוכלו כולם להבין את מה שאני אומר, אבל גם המבוגרים, בעזרת השם, יהיה להם חידוש והם ייהנו מהדברים. קרה לי מקרה, מה קורה עם הרמקול? כן. קרה לי מקרה בבית שלי, בליל שבת. אמרנו שלום עליכם, אמרנו אשת חיל, משפחה ברוך השם בלי עין הרע, הרבה ילדים, נכדים, סביב השולחן, והתחלתי להגיד את הקידוש, ואני לא שמתי לב שהבן שלי בדיוק לפני זה יצא, הלך לשירותים. הוא חזר בדיוק כשגמרתי את ברכת הגפן. הוא הגיע, הוא שמע את הברכה האחרונה וענה אמן, ואז הוא ניגש ואמר לי, תראה, לא שמעתי את ברכת הגפן. האם יצאתי ידי חובת קידוש או לא? האם ברכת הגפן היא חלק מהקידוש? צריך לקדש על היין, אז ממילא צריך להיות שתי ברכות, שתי ברכות, אחת ברכת הנהנין ואחת, גם אם נגיד שברכות הנהנין ודאי הרי הם דרבנן, אבל זה הפך להיות חלק מהקידוש, בגלל שאי אפשר בלי ברכת הנהנין. חוץ מזה שיש כמה פוסקים שסוברים שאיסור נהנה מהעולם הזה בלא ברכה הוא איסור דאורייתא. כך יש בתוספות בברכות דף י"ב, יש בזה מחלוקת גדולה בראשונים, כתבתי על זה באורך בסימן קופסא מחזיים. יש מהרש"א שם, רבי עקיבא איגר. בכל אופן, האם ברכת, השאלה שאנחנו שואלים, ברכת הקידוש, שהיא ודאי, זה מהות הקידוש, אשר קידשנו מצוותיו ורצה בנו, והחתימה מקדש השבת. האם זה ביחד עם הגפן, כיוון שהקידוש חייב להיות על היין, זה קידוש, שתי ברכות? ממילא מי שהחסיר ברכה אחת לא קיים מצוות קידוש? או שנאמר, לא, הקידוש צריך להיות על היין אמנם, אבל היין הוא אמצעי לקיים מצוות קידוש שעיקרה זה בברכת מקדש השבת. אבל היין הוא אמצעי, שאומנם אי אפשר בלעדיו, אי אפשר לקדש בלי יין, אבל זה רק אמצעי. ממילא יצא ידי חובה. זו השאלה שיש לנו כאן. עכשיו כך, כל מקום שאני דיברתי בנושא הזה עם אברכים, ישר כולם התחילו, האם קידוש על היין הוא דאורייתא או דרבנן. אבל אני חושב שזה לא תלוי בכלל בנושא הזה. בואו נשב ונחשוב. יש ראשונים שסוברים שהקידוש על היין הוא מצוות עשה מן התורה. כך מפורש בדברי רש"י בנזיר דף ד'. דרך אגב, יש מחלוקת, השדה חמד, כמה אחרונים מדברים, האם הפירוש שיש לנו מיוחס לרש"י במסכת נזיר, האם רש"י כתב אותו או שזה ראשון אחר? כאן אנחנו רואים שאת הרש"י הזה שם במסכת נזיר, הריטב"א מביא אותו והרשב"א בתשובה מביא אותו, ושניהם כותבים שפירש רש"י במסכת נזיר. אז רואים שהראשונים התייחסו אל הפירוש של זה כאל פירוש רש"י. בכל אופן, שמה בגמרא, הגמרא דנה על נזיר לעשות קידוש. הגמרא מביאה פסוק, מיין ושחר יזיר, שהנזיר אסור ביין של מצווה כמו ביין של הרשות. שואלת הגמרא, מי ניהו? איזה יין? קידושה ואבדלתה. קידוש והבדלה? והלא, ככה גורס רש"י בגמרא, והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא. יש לנו הרי כלל שבכל המצוות אנחנו מושבעים מהר סיני. הקדוש ברוך הוא השביע אותנו, זה פרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא השביע אותנו לקיים את כל המצוות שבתורה. עכשיו, ממילא, אם אדם נשבע נגד מצווה, אז השבועה שלו לא חלה. אדם נשבע שלא יאכל מצה בפסח, מלכין אותו, זה שבועת שווא, והוא חייב לאכול מצה בפסח. שבועה לא חלה על שבועה. אז נזיר, שואל את הגמרא, או הוא מושבע ועומד מהר סיני, איך נזירות יכולה לחול כנגד יין של קידוש? כך שואלת הגמרא, וכך מסביר רש"י את הגמרא. אנחנו רואים כאן שרש"י סובר שאנחנו מושבעים מהר סיני לשתות יין של קידוש. זאת אומרת, רואים שרש"י סובר שמצוות קידוש על היין היא דאורייתא. כתוב בתורה אמנם זכור את יום השבת לקדשו, ובתורה לא כתוב על היין, אבל רש"י סובר, כנראה שזה צריך להיות הלכה למשה מסיני. מצינו מצוות כאלו שהפרטים במצווה הם הלכה למשה מסיני. יש לפעמים שהמצווה עצמה לא כתובה בתורה, זה דאורייתא, זה הלכה למשה מסיני. לדוגמה, מצוות עונג שבת. יש כמה גדולי האחרונים שמוכיחים מהרמב״ם שסובר שזה מצווה דאורייתא. איפה זה כתוב בתורה? אז יש כאלה, הרמב״ן לומד את זה ממקרא קודש, שזה מצוות עונג שבת, אבל החתם סופר וכמה גדולי האחרונים טוענים שזה הלכה למשה מסיני. בכל אופן, גם פה, לאליבא דרש"י, מצוות קידוש היא מצוות עשה מן התורה. ויש כמה וכמה ראשונים שסוברים כשיטת רש"י, רבנו חננאל בסוף פסחים ועוד כמה ראשונים. לעומת זאת, התוספות שם חולקים על רש"י, והתוספות גורסים בגמרא, וכי מושבע ועומד מהר סיני הוא. התוספות סוברים שהקידוש על היין הוא רק מדרבנן. אין לך מצב של יין מצווה שהוא יהיה דאורייתא, וכי מושבע ועומד מהר סיני. עכשיו, לפי התוספות, קידוש על היין הוא מדרבנן. התורה אמרה, זכור את יום השבת לקדשו, זכרו בדברים, ויין, אנחנו למדים את זה מפסוקים שכתובים בנביאים, זכרו כיין לבנון, או יש בשיר השירים, נזכיר הדודך מיין, אבל למעשה זה לא דאורייתא. בתוספות בכמה מקומות בש"ס אנחנו רואים שזה מחלוקת. בתוך התוספות מחלוקת, מביאים שתי שיטות, האם קידוש על היין דאורייתא או דרבנן. יש במסכת שבת דף חף גימל, עמוד ב', שם יש ויכוח גדול בראשונים בפשט הגמרא שם. האם יין זה דאורייתא או דרבנן? לפני שאני אביא את דברי הגמרא, אני אקדים לאלה שסוברים שקידוש על היין הוא דאורייתא, אין צל של ספק שאם מישהו אין לו יין, או שאסור לו לשתות יין, ויש לו פת, הפת נכנסת במקום היין. זה נהיה דאורייתא. ובאמת, יש כבר גדולי הפוסקים שואלים על הסוגיה שמה, שהגמרא אומרת, אליבא דרש"י והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא, אבל הוא יכול בפת. אז יש כבר, ויש כמה תירוצים בנושא הזה. יש שטוענים, הרי האיסור בנזיר זה שישתה רביעית, ויכול בקידוש מספיק רוב רביעית. יש כמה וכמה קושיות בסוגיה שמה. אבל בכל אופן זה ברור מאוד, ויביע עומר דן בזה קצת, אבל בסופו של דבר לא יודע למה כל כך, לא צריך כל כך לדון בזה. זה פשוט מאוד שגם אליבא דרש"י, אם אין לו יין, אז הפת הופך להיות מצוות קידוש דאורייתא. וככה רואים להדיה בסוגיה שמה בשבת כ"ג עמוד ב'. שמה אומרת הגמרא שאדם עני שאין לו כסף לקנות גם יין לקידוש וגם נר לכבוד שבת, או לפי מסקנת הגמרא גם נר חנוכה, אין לו כסף לנר חנוכה ויין לקידוש, או נר שבת ויין לקידוש, אז אומרת הגמרא שנר שבת קודם ליין לקידוש. נר שבת קודם ליין לקידוש, וכן נר חנוכה קודם ליין לקידוש. עכשיו, שואלים שם כל הראשונים, מה אם, הרי איך אתה יכול להשוות? אם שתיהם היו דרבנן, בסדר, אבל קידוש הוא דאורייתא. אז יש כאן שני תירוצים בראשונים. יש תירוץ אחד בראשונים, שהגמרא מדברת כשיש לו פת. ואז, כך כותב הרשב"א שם, כך כותב הר"ן, ועוד כמה ראשונים, יש לו פת. אז ממילא קידוש דאורייתא הוא מקיים על הפת. נכון שקידוש הוא דאורייתא לעומת נר שבת ונר חנוכה שהם רק דרבנן, אבל כאן הוא לא מבטל את המצווה דאורייתא, כי הוא יכול לעשות את הקידוש על הפת. רואים מדבריהם שלכאורה שהם סוברים שמצוות קידוש על היין היא מצווה דאורייתא. מעצם הקושייה שלהם, שזה דאורייתא, וזה דרבנן, אנחנו רואים שהם סוברים שקידוש על היין גם כן הוא דאורייתא. ולכן הם מסתפקים בתירוץ שהפת נכנסת במקום היין, שאז הוא מקיים את המצווה דאורייתא. כן? הוא מקיים במקום ביין, הוא מקיים את זה בפת. אבל רואים לכאורה שהם סוברים שמצוות קידוש על היין זה מדאורייתא. אני כתבתי לדחות את הראיה הזאת. כי הרשב"א בעצמו, בתשובה, יש לו תשובה מפורשת מאוד מאוד, שהוא כותב שקידוש על היין הוא דרבנן, חד משמעית. וזה גם דעת הרמב״ם, שקידוש על היין הוא מדרבנן. אז לכאורה, איך ניישב את הסתירה בדברי הרשב"א? אז אני חושב שצריך לבאר, כמו שכותב הפרי מגדים, שגם אם נאמר שקידוש על היין הוא מדרבנן, גם כן, כיוון שעצם מצוות קידוש היא דאורייתא. זאת אומרת, זו מצווה שיש לה עיקר בתורה. עצם המצווה היא מצווה דאורייתא. אז לכן חכמים החמירו בזה יותר משאר דרבנן. זה לא דומה לנר שבת שאין לו שום עיקר בתורה. נר חנוכה, אין לו שום עיקר בתורה. אז מה שהראשונים שם שואלים, שהרי הקידוש הוא דאורייתא, הם לא מתכוונים להגיד שהיין הוא דאורייתא. אלא עצם מצוות הקידוש דרבנן שיש לו עיקר בתורה יותר חשוב מדרבנן שאין לו עיקר בתורה. אני חושב שאין דרך אחרת להסביר אם לא יהיה לנו סתירה בדברי הרשב"א. בכל אופן זה השיטה של הרשב"א והר"ן כמו שאמרתי. לעומת זאת הריטב"א שם כותב חידוש עצום. אומר הריטב"א שם שתירוץ אחד הוא אומר כך, תירוץ שני אומר הריטב"א שבאמת קידוש על היין הוא רק מדרבנן. והוא ממשיך הריטב"א פה, הוא אומר חידוש גדול. הוא אומר שהקידוש על היין הוא דרבנן, אבל מן התורה אנחנו מקיימים מצוות קידוש בתפילה. הרי בתפילה גם כן יש לנו ברכה שכתוב בה מקדש השבת. אנחנו יוצאים ידי חובת קידוש בתפילה כדרך שאנחנו מקיימים מצוות קידוש ביום הכיפורים. פה הריטב"א כותב פה דבר אפלא ופלא. הוא כותב שיש מצוות קידוש דאורייתא גם ביום הכיפורים. עכשיו, אבל בואו ניגש קודם כל במה שכותב הריטב"א לגבי שבת. הריטב"א פה כותב, זה הריטב"א של מוסד הרב קוק החדש, לא הישן. שמה הוא כותב את החידוש הזה ש... שיוצאים מדי חובת קידוש בתפילה, שזה מה שהמגן אברהם בתחילת סימן רשע עין א', המגן אברהם חידש את זה מדעתו. שיוצאים מדי חובת קידוש בתפילה, וכל האחרונים מתנפלים על המגן אברהם, חלק מסכימים איתו, חלק מקשים עליו, א', הרי לא מכוונים לצאת מדי חובת קידוש בתפילה, ומצוות צריכות כוונה, וחלק מקשים על המגן אברהם, הרי בתפילה לא מזכירים יציאת מצרים, יש בזה אריכות גדולה, יש בספר שלי החדש כתבתי על זה אריכות, יש גם ביביע אומר חלק א', אריכות גדולה בנושאים האלו. בכל אופן, לפי התירוץ הזה של הריטב"א, עיקר מצוות קידוש אנחנו יוצאים בתפילה, דאורייתא, קידוש דאורייתא מקיימים בתפילה, והוא ממשיך כדרך שאנחנו עושים ביום הכיפורים, מחדש לנו כאן הריטב"א, שיש מצוות קידוש ביום הכיפורים. ואיך אנחנו מקיימים את המצווה? בתפילה. שאומרים מקדש ישראל ביום הכיפורים, מקיימים מצוות קידוש. באמת, תסתכלו בתחילת סימן רשע עין א', רבי עקיבא איגר, שמה, על דברי המגן אברהם, שיוצאים מדי חובת קידוש בתפילה, אומר רבי עקיבא איגר שהוא יש לו ראיה למגן אברהם. מה הראיה שלו? הוא אומר, בשבת אתה אומר שמצוות קידוש יוצאים בתפילה, המגן אברהם, כן? שיוצאים מדי חובת קידוש בתפילה והיין הוא דרבנן. אומר, מה יהיה ביום כיפור שחל בשבת, אומר רבי עקיבא איגר. יום כיפור שחל בשבת. איך אנחנו מקיימים מצוות קידוש? איפה הלכה מצוות קידוש? על כוחך שיוצאים מדי חובה בתפילה. זאת אומרת, רבי עקיבא איגר מדעתו סבר כך. אבל רבי עקיבא איגר כותב את זה על יום כיפור שחל בשבת. הוא סובר שהמצוות קידוש כאן היא לא מדין יום כיפור, אלא מדין שבת. ואיפה הלך מצוות קידוש? הרי אי אפשר לעשות על היין, על כוחך שיוצאים ידי חובה בתפילה. אבל בריטווה זה לא כתוב ככה. בריטווה משמע שהחובת קידוש באה מצד יום הכיפורים. הריטווה חוזר על הדברים בדף סמכתת עמוד ב' במסכת שבת, ושם הוא כותב כדרך שאנחנו עושים ביום הכיפורים, ואפילו חל בשבת. אפילו חל בשבת. מה זה אפילו? הוא כנראה רוצה לומר שגם כשחל בשבת אנחנו לא לוקחים הרי כוס לעשות רק על הכוס בלי לשתות, אלא יוצאים ידי חובה בתפילה. וכל שכן כשחל בחול, שאין דין כוס, אלא שיוצאים ידי חובה בתפילה. זה הפשט בריטווה. אבל מהלשון אפילו, אנחנו רואים שהריטווה סובר שמצוות קידוש ביום הכיפורים זה בין בחול בין בשבת. החתם סופר בהגהות שלו בתחילת סימן רש עין א', לומד ככה פשט ברשי. רשי כותב על מה שאומרת הגמרא, שצריך לקרוא את היום מקרא קודש ביום הכיפורים. לקרוא אותו מקרא קודש. אז יש מחלוקת רשי ותוספות. התוספות מסבירים שצריך לשבות ממלאכה בגלל יום הכיפורים. אם אדם ישב בבית שלו ולא עשה כלום, לא בגלל יום הכיפורים, אז הוא ביטל מצוות עשה של לשבות ביום הכיפורים. צריך לחשוב בדעתו שהסיבה שהוא שובת ממלאכה זה בגלל יום הכיפורים. זה התוספות. אבל רש"י אומר, מה זה נקרא לקרוא מקרא קודש? זה בתפילה, לברך את הברכה. לברך ולהגיד מקדש ישראל ביום הכיפורים. זה נקרא לקרוא מקרא קודש. גם רבנו גרשום מפרש כך, יש כמה וכמה ראשונים שמסבירים כך. ומביא את זה, החתם סופר מביא את הרש"י הזה. ואחר כך, אחרי החתם סופר, פלפלו בדבריו הרבה, כמה בתשובות האחרונים. אבל בכל אופן, היום יצא לנו את חידושי הריטווה, שכותב ככה בפירוש, כדברי החתם סופר, שיש מצוות קידוש ביום הכיפורים. גם בתוספות ריד, כותב ככה בפירוש. אמנם, בתוספות ריד, לכאורה, יש סתירה בדברים. במקום אחד, משמע שאין מצוות קידוש ביום כיפור. הוא גם כן כותב בפירוש שקידוש יוצאים ידי חובה בתפילה, אבל מקום אחד משמע ככה, כך הבין הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך בתוספות ריד, שאין מצוות קידוש ביום כיפור. אני חושב אבל שזו הבנה לא נכונה. למה? כי הפשט הלשון, ודאי שהוא צודק שם, ככה זה נראה. אבל כמה דפים אחרי זה, התוספות ריד כותב שיש מצוות קידוש, כמו שכתבתי לעיל, הוא מציין על המקום הקודם. אז לכן צריכים ללמוד את זה שם הפשט, זה קצת לא מסתדר טוב עם הלשון, אבל על כוחנו שגם התוספות ריד לומד שיש מצוות קידוש ביום כיפור. אני בבית הכנסת שלי מקפיד כל שנה לפני תפילת ערבית, אחרי שגמרו קל נדרה, אני מכריז שמה שכותב החתם סופר, שמצוות צריכות כוונה. כל אחד מאיתנו, אני אומר, אנחנו רוצים לזכות ביום הדין, יש לנו פה הזדמנות לקיים מצוות עשה מן התורה של קידוש ביום הכיפורים, גם כשחל בחול, לפי שיטת הרבה מהראשונים. ולכן אני אומר לכל הציבור, שבברכה הזאת שהם אומרים קדשנו במצוותיך וחותמים מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הכיפורים, לכוון לקיים מצוות עשה דאורייטה של קידוש ביום הכיפורים. טוב, בכל אופן, עכשיו אני רוצה לחזור לנושא שלנו.
למה לא אומרים היות ואין לי כלום ביום כיפור? יש לי, אין לי קידוש, אין לי יין. יש לי רק את
דומיה דנשים, שאחרי שהם אומרים תפילה קטנה, רק אומרים בגשם. רגע, רגע, אתה רוצה קודם כל מנקודת הנחה שקידוש על היין הוא דאורייתא כמובן. אם נאמר שקידוש דרבנן, אין שום שאלה. אבל גם אם נאמר שקידוש על היין הוא דאורייתא, אנחנו יכולים להגיד פשוט מאוד שהתורה חייבה אותך לעשות קידוש על היין כשאתה יכול לשתות יין, אבל במקרה כזה התורה השאירה את זה לקדש בדברים גם בלי יין. אפשר להגיד ככה פשוט מאוד. כן? בכל אופן רבותיי, אני לפי כל מה שאמרתי, אנחנו יכולים ללמוד דבר אחד ברור. שהקידוש על היין, אם נגיד, גם אם נגיד שהקידוש על היין הוא דאורייתא, גם אם נגיד שהתורה ציוותה לקדש על היין, אבל עדיין אנחנו יכולים לומר שהיין הוא אמצעי לעיקר המצווה. ועיקר המצווה באמת זה רק ברכת הקידוש. מצד שני, כל שכן, אם נאמר כך, אם נאמר שקידוש עליה היינו דרבנן, אבל מאידך גיסא אפשר לומר גם הפוך לגמרי, שגם אם קידוש על היין הוא דרבנן, גם כן הוא חלק מהקידוש, כי ברגע שחכמים קבעו שזה צריך להיות על היין, אז זה חלק ממש מהקידוש, וזה לא רק אמצעי. אז לכן אני חושב שהנושא הזה, עם קידוש דאורייתא או דרבנן, לא נוגע לנושא שלנו. אבל אחר כך חשבתי להביא ראיה מסוגיה מפורשת, שבאמת היין הוא חלק מהקידוש. יש במסכת ראש השנה, הגמרא אומרת, אף על פי שיצא, מוציא. בכל ברכת המצוות, אף על פי שיצא, מוציא. זאת אומרת שאם אדם ברך, יצא ידי חובה, למשל דוגמה קידוש. אדם עשה קידוש בבית שלו, הוא יושב לאכול, פתאום באמצע האוכל נכנס לו איזה אורח יהודי שלא יודע לעשות קידוש. אני מדגיש לא יודע, כי זוהי שיטת בעל הלכות גדולות, וזה דעת מרן השולחן ערוך. אמנם יש לי כמה וכמה קושיות, סתירות ממקומות אחרים, כתבתי ליישב את הסתירות. אני חושב שדעת מרן השולחן ערוך פה, חד משמעי שזה לא רק לכתחילה, אלא זה חובה מן הדין ממש, חובה מן הדין ממש, העניין הזה של להוציא ידי חובה רק למי שאינו בקי. בקי אי אפשר להוציא. יש משולחן ערוך סימן סמך וב, יש מסימן קופצה דגזיין, יש כמה סתירות בנושא, אבל פה הדברים מפורשים. מרן השולחן ערוך כותב בפירוש שזה דווקא בתנאי שהם לא יודעים לברך. ככה בעל הלכות דלות מסביר בגמרא. ובכן, אדם בא אליי לבית, הוא לא יודע לעשות קידוש, מותר לי לקדש בשבילו, אף על פי שיצא, מוציא. אבל אומרת הגמרא שכל זה דווקא בברכת המצוות. בברכת הנהנים, אם למשל שתיתי כוס תה, ברכתי שהכל, ובא אחד שלא יודע לברך, אני לא יכול לברך שהכל בשבילו. למה? היסוד הוא שבברכת המצוות יש ערבות. כל ישראל ערבים זה בזה. אתם יודעים, היום כל הזמן מדברים, כל ישראל ערבים, אהבת ישראל, אצל החילונים, תמיד מטיפים לנו מוסר, כל ישראל, הם לא מבינים מה זה ערבות. כל ישראל ערבים זה לא צחוק, זה לא סתם סיסמה. זה הלכה. אם חתמתי ערבות, המשמעות היא שאני חייב. אם הוא לא ישלם, תובעים אותי. יש לנו אחריות על כל יהודי לקרב אותו. כל מה שאנחנו יכולים לעשות. ולכן, אם הוא לא יודע לקיים את המצווה, יש לי אחריות שהוא יקיים את המצווה. הוא לא יודע לברך, אני צריך לברך בשבילו, כדי שהוא יקיים את המצווה. אז זה שייך בברכת המצוות. אבל בברכת הנהנין, אני מכריח אותו לאכול, הוא חייב לאכול. הוא רוצה לאכול, יופי, שילמד איך מברכים. לא להתהנה ולא לבריך, אומר רש"י. שלא יוכל. במצוות אתה לא יכול להגיד לו אל תקיים, הוא חייב לקיים. אז אתה צריך לעזור לו לקיים את המצווה. בברכת הנהנין לא, כך אומרת הגמרא. ואז מיד שואלת הגמרא, מה עם ברכת הגפן של קידוש? ברכת המוציא של המצה בליל פסח. הגמרא שואלת, מה יהיה הדין בזה? והגמרא משיבה שגם בזה אנחנו אומרים, אף על פי שיצא מוציא. מרן השולחן ערוך פוסק כך בפירוש, גם לגבי קידוש שבת שחרית, שיש רק הגפן, יש דין אף על פי שיצא מוציא, כי זה מצוות קידוש. יש בסימן רשע עין ג' ראיתי כמה אחרונים דנים בזה, מה דעת מרן לגבי שחרית, והתפלאתי מאוד, כי זה מפורש ככה בסימן קוף סמך זין, בסוף הסימן, מפורש ככה בשולחן ערוך, שזה גם בקידוש לשחרית, אמנם זה מחלוקת ראשונים, אבל ככה פסק מרן. כן? ובכן, אז אנחנו רואים בגמרא שברכת היין נחשבת לברכת המצווה, שיש בדין אף על פי שיצא מוציא. אז אם כך, אנחנו יכולים לומר שזה חלק ממצוות קידוש. חלק ממצוות קידוש. אבל אם נחשוב טוב, הראייה הזאת היא לא ראייה בכלל. כי אפשר להגיד שבאמת זה לא חלק ממצוות הקידוש. זה רק אמצעי לקיים את המצווה. אלא מה? זה אמצעי שאי אפשר בלעדיו. כן? כיוון שחכמים קבעו שהקידוש יהיה על היין, או מהתורה או מדרבנן, לא משנה. יש אבל חיוב שהקידוש יהיה על היין, אז ממילא, אם אני אהיה בלי יין, אני יכול לעשות קידוש. אם אין לי יין, אני יכול לעשות קידוש, אני לא יכול. יש באמת מחלוקת בזה, תדעו לכם. יש מאירי במסכת ברכות, המאירי כותב שאם אדם נמצא במדבר, אין לו יין ואין לו פת, הוא אומר את ברכת הקידוש בלי כוס. כך כותב המהר"ם מרוטנבורג לגבי ההבדלה. שאם אדם נמצא במקום שאין לו יין, הרי שם אי אפשר על הפת, אז הוא אומר שיגיד את ברכת ההבדלה בלי יין. כן, אבל לעומתם, יש, זה, הפרי חדש מביא רש"י מפורש במסכת ברכות, בתחילת פרק שמיני. שם בית שמאי אומרים שקודם מברכים הגפן ואחר כך ברכת הקידוש. והגמרא שואלת, מי תמה דבית הלל, זה בית הלל אומרים, סליחה. בית הלל, קודם ברכת הגפן ואחר כך ברכת הקידוש. שואלת הגמרא, מי תמה דבית הלל? אומרת הגמרא שהקידוש בא בגלל היין. מי גרם לקידוש שיבוא? היין. מסביר רש"י שאם אין יין, אין קידוש. ככה בפירוש כותב רש"י. ואחר כך בדף שלאחר מכן רש"י חוזר על זה. שאם אין יין, אין קידוש. אז רואים מדברי רש"י שאי אפשר לעשות קידוש בלי יין. האחידה בברכי יוסף מביא שכך כותב גם הריד. זה הריד שהזכרתי לכם קודם. הוא כותב שיוצאים ידי חובה בתפילה, אם אין לאדם יין, אז שיכוון לצאת ידי חובת קידוש דאורייתא בתפילה, לשיטתו שהוא סובר שעל היין זה דרבנן. כן? הרש"י, אבל אתם יודעים, אמרתי קודם שרש"י סובר שעל היין הוא דאורייתא. כן? אז יכול להיות שרש"י לשיטתו, אבל פה אנחנו רואים שגם הריד. פה אין מחלוקת לכאורה בנושא הזה, זה לא קשור למחלוקת הקודמת. אנחנו רואים שאם אין יין אין קידוש, זה רש"י והריד, הריד היה תלמידו של רש"י. וגם יש, ראיתי בתשובות רבנו אברהם בן הרמב״ם. רבנו אברהם בן הרמב״ם שאלו אותו, הייתה איזו קהילה, מקום אחד, שלא היה שם יין בכלל. אבל מה, גם לחם לא היה שם. לא היה לחם, לא לחם ולא יין. אז הם היו עושים פת מדוחן. דוחן זה משהו, זה דומה לקטניות, אבל זה כנראה קצת יותר חשוב מקטניות. כי לגבי ברכות הנהנין, יש ראשונים שמשווים את הדוחן לאורז, ויש שמשווים אותו לקטניות. אבל זה, כן, משהו דומה לקטניות. אני לא יודע אם היום בכלל אוכלים את הדוחן הזה. אז שם היו נוהגים לעשות פת מדוחן. אז שאלו את רבנו אברהם בן הרמב״ם, אין להם יין, אין להם פת. אז א', הם שאלו, האם אפשר לברך המוציא בברכת המזון על הפת הזאת של הדוחן? והם טענו לו, השואלים, אם לא, אנשים ישכחו בכלל מה זה ברכת המזון. ודבר שני, הם שאלו, האם אפשר לקדש על פת של דוחן? התשובה שלו הייתה, שפת של דוחן, מברכים עליה שהכל. והוא אומר, אתם מפחדים שתשכחו את ברכת המזון, בגלל זה אתם רוצים לברך ברכות לבטלה? אז תגידו ברכת המזון בלי שם ומלכות. ואחר כך הוא ממשיך ואומר, שאי אפשר לעשות קידוש בכלל על פת של דוחן. רואים שהוא סובר שאם אין ליין ולא פת, אי אפשר לעשות קידוש. ברכת הקידוש לבדה אי אפשר. הוא כותב, אתם מפחדים שתשכחו את נוסח הקידוש, תגידו את זה בלי שם ומלכות. דרך אגב, בתשובה הזאת של רבנו אברהם בן הרמב״ם, שהוא כותב שעל פת של דוחן מברכים שהכל, והוא מתייחס למקום שלא היה להם פת אחרת. אז ממילא אנחנו מבינים, אם אין להם פת אחרת, זה גידול מיוחד. כן? מגדלים את זה במיוחד בשביל לעשות מזה פת. ובכל זאת הוא כותב שמברכים שהכל. כמובן, זה ראיה ניצחת לגבי הבמבה, שמברכים עליה שהכל. אני לא יודע מי יש לו אומץ לחלוק, לבוא ולחלוק על רבנו אברהם בן הרמב״ם. כותב בפירוש על גידול מיוחד. בפרט שלגבי הבמבה, פעם לפני הרבה שנים, לקחתי כמה אברכים מפה, היינו במפעל של במבה, והם צחקו עלינו, שאלנו אותם שזה גידול מיוחד. זה שקר וכזב. זה בכלל לא גידול מיוחד, זה תירס רגיל. תירס רגיל. וגם כל התירס זה בסיס לחמאת בוטנים שהם מבשלים אותה, וזה מטפטף, טיפות. זה נהיה ממש נוזלי. אין שום ספק בהלכה, אני לא יודע איך אפשר להגיד אחרת, אין שום ספק שמה שכותב בספר ברכת השם, הגאון רבי משה לוי, זכר צדיק וקדוש לברכה, מה שהוא כותב בעניין הזה של הבמבה, שהוא צודק ב-100%. אי אפשר להרהר אחריו, אי אפשר סתם להתעקש. ואני אומר לכם, זו גם הייתה דעתו של אבי מורי. החידה כותב שזה דעת הריף והרמב״ם, על פת של קטניות שמברכים על זה שהכל. אז איך אפשר לחלוק על כל גדולי הראשונים, סתם בשביל להתעקש באיזה דבר הלכה? טוב, זה דרך אגב. בכל אופן, רבנו אברהם בן הרמב״ם, אנחנו רואים מדבריו, שהוא סובר שאי אפשר לקדש בלי כוס. כן? עכשיו, לאלה שסוברים שאי אפשר לקדש בלי כוס, לרשי והריד ורבנו אברהם בן הרמב״ם, יש עוד ראשונים, אני בספר שלי הבאתי עוד כמה ראשונים שסוברים כך, אז לכאורה אנחנו יכולים להגיד שבנידון שלנו, כן, בנידון שלנו, אם אי אפשר לקדש בלי כוס, הרי פה לא, הוא לא שמע את ברכת הגפן, אבל זה לא ראיה. למה? כי כאן הקידוש היה על יין. הקידוש היה כדת וכדין. הוא לא שמע את ברכת הגפן. מה שאין כן, כשאין לך בכלל יין, אז הקידוש, לא תקנו ברכת הקידוש בלי כוס. בבקשה.
מה שהרב הזכיר קודם, הסתירה ברשב"א.
כן.
כן. מה שהרב אומר עכשיו, אז אפשר ליישב את הרשב"א בפשיטות. היין דרבנן.
כן.
אפשר לקיים את המצווה דאורייתא בלי היין. לכן הוא...
כן. אמצעי, אפשר, כן, אפשר, ודאי שאפשר להסביר ככה. כן, ודאי, ודאי, כן. בכל אופן עכשיו, למסקנת הדברים, לכאורה לפי זה, הספק שלנו עדיין נשאר. אבל אני, יש לי ראיה חד משמעית, וראיתי שכמה מפוסקי הדור האחרון דנים לא על המקרה שאני שאלתי, אבל מקרה דומה. אדם מבולבל קצת, עשה קידוש ושכח לברך הגפן. במקום לברך, הוא התחיל סברי מרנן, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו סתיו ורצה בנו, לא בירך ברכת הגפן, האם יצא ידי חובה או לא. ויש ראיה מפורשת לזה, מגמרה מפורשת. הגמרה אומרת, במסכת פסחים, פרק י' בהתחלה, הגמרה אומרת שאם אדם היה אוכל סעודה ביום שישי ושקעה השמש, אז הגמרה אומרת, פורס מפה ומקדש. פורס מפה ומקדש. זה יכול להיות מקרה כזה, אולי בפורים, שחל ביום שישי. פה אצלכם, אתם בבני ברק, אז זה נדיר מאוד. זה רק יהיה כשיש פורים משולש בירושלים, אז יש לכם פורים ביום שישי. אצלנו בירושלים יש לנו הרבה פעמים פורים ביום שישי. עכשיו, עם פורים ביום שישי, אנחנו משתדלים, כמו שכותב הרמ"א, חשוב מאוד לאכול את הסעודה מוקדם בבוקר. כמה שיותר מוקדם, כדי לא לבטל אחר כך כל מיני מצוות וכל מיני בעיות יכולות להתעורר. אבל יש הרבה שנוהגים, בוודאי שיש להם על מה שיסמוכו, זו סעודת מצווה, נוהגים לעשות את הסעודה, פעלים מנחה, ועושים את הסעודה אחרי צהריים. ואז כששוקעת השמש, פורסים מפה על הלחם, זה המקור, דרך אגב, שצריכים לפרוס, לחסות את הפת, זה גמרה, כן? ויש כמה טעמים בראשונים, ואחר כך עושים קידוש. עכשיו בגמרא כתוב פורס מפה ומקדש. כמעט כל הראשונים הבינו פשט בגמרא, שאחר כך הוא, איך הוא מקדש? אם הוא שתה יין קודם, נגיד זה פורים, פורים צריכים לשתות יין. זה גם צריך לשים לב, שבפורים צריכים לשתות יין, לא ויסקי ולא כל השטויות האלו. רש"י כותב בפירוש, חייב איניש לבסומה להשתכר ביין. לא יודע מאיפה בא, וגם זה דין על הסעודה אני חושב. אין דין להשתכר בלי סעודה. ממש כך, זה צריך להיות ממש בתוך הסעודה. כן, זה בגלל שהנס בא במשתה היין. וגם הרמב״ם כותב שצריך לשתות יין. בכל אופן, רש"י שמה כותב שלהשתכר ביין, אז ממילא אדם שתה יין, סעודת פורים, והנה שקעה השמש. אז כאן כל הראשונים מבינים פשט בגמרא, פורס מפה ומקדש, בלי ברכת הגפן. הגפן הוא כבר יצא ידי חובה קודם. לכאורה, אם נגיד שהגפן זה חלק ממצוות קידוש, אז מה זה שווה שהוא בירך קודם הגפן? הרי עכשיו הוא צריך לקיים מצוות קידוש. הגפן הקודם היה גפן של מצוות להשתכר בפורים. זה לא היה קשור, זה לא, לא יין של מצווה כמו יין של קידוש. זה דין אחר לגמרי. אז למה לא צריך לחזור ולברך הגפן? אמנם, בשולחן ערוך כותב שיש ראשונים שסוברים, שיש אומרים שצריך לחזור ולברך הגפן בקידוש. והאחרונים כולם דנים, מי הראשונים? לא מצאנו מפורש כך באף ראשון. אני מצאתי ככה מפורש באור זרוע. יש כמה, יש דיון באחרונים, יש טוענים שזה דעת הרמב״ם, יש כמה וכמה דיונים באחרונים, בפשט בדברי הראשונים. אבל כל מי שיסתכל בנושא הזה, ילמד את הסוגיה הזאת, יראה שכל אלה שסוברים שצריך לברך הגפן, זה לא בגלל שהגפן הקודם לא מועיל. זה לא הסיבה שלהם. הסיבה שלהם שמכיוון ששקעה השמש, אז ממילא חל על האיסור טעימה לפני הקידוש, אסור לי להמשיך לאכול. אז זה כמו היסח הדעת. למה הדבר דומה? אם אדם שתה יין והוא בירך אחרי זה ברכת המזון, הוא צריך לחזור ולברך הגפן. אז גם פה זה גדר של היסח הדעת. ויש בזה דיון בפוסקים שמה, זה כן היסח הדעת. יש ראשונים שאומרים, למה אלה שסוברים שלא צריך לחזור לברך הגפן, למה לא צריך לחזור לברך הגפן? כי בשתייה אין היסח הדעת כמו באכילה. כן? בקיצור, בכל אופן, אם תסתכלו שמה בדברי הראשונים, תראו חד משמעית שכולם מסכימים שהגפן הקודם כן יכול להועיל. אלה שסוברים שלא, שצריך לחזור ולברך הגפן, זה לא בגלל שיש בעיה עם הגפן הקודם, אלא הבעיה היא אחרת לגמרי, שיסחת דעתך, שקעה השמש, עצם האיסור לאכול ולשתות אחרי השקיעה, הופך להיות כמו היסח הדעת, ולכן צריך לחזור ולברך. אני חושב שזה ראיה שאין עליה תשובה. לכן למסקנת הדברים, חד משמעית, יצא ידי חובה. אם אדם שכח לברך הגפן בקידוש, מושתה את היין, אז אחר כך כדאי שיחזור וישתה, כמובן, יברך הגפן וישתה, כן, כמובן, אבל אם אחד מבני הבית לא היה שברכו הגפן, שמע רק את ברכת הקידוש, הקידוש עצמו נעשה כדת וכדין, אז הוא יצא ידי חובה, אותו הדבר גם בהבדלה. אם מישהו יצא החוצה, לא שם לב שעושים הבדלה, ונכנס, בדיוק לפני שהתחילו ברכת המבדיל בין קודש לחול, והוא שמע את הברכה הזאת, יצא ידי חובה. זה מסקנת הדברים. עכשיו רבותיי, מה? נו. מה? בעניין של אם הוא נשפך היין, או נשפך היין, או שהפסיק בדיבור, כתבתי בזה. אני חושב, מסקנת הדברים, אין משם הראיה. כתבתי בזה בספר החדש שלי, כתבתי שמשם אין ראיה. או מנשפך היין אתה רוצה להביא, או מהפסיק בדיבור. לכאורה, בהפסיק בדיבור, זה ראיה עוד יותר טובה. אבל אני חושב שאין משם ראיה. תסתכל שם, הערכתי בזה. עכשיו רבותיי, אני רוצה לומר כמה דברים לקראת ראש השנה. אתם יודעים שהרבה יותר קשה לדבר דברי מוסר לפני בחורי ישיבות כמותכם, מכיוון שאתם, מה אתם עושים כל הזמן? אתם יושבים ולומדים תורה. אתם קמים בבוקר, מניחים תפילין ומתפללים כמו שצריך. במיוחד הבחורים פה, אין להם דאגות של העולם הזה. לא צריכים לעבוד, לא צריכים שום דבר, צריכים לשבת וללמוד. אז אתם קמים, אחר כך אתם אוכלים, מברכים כמו שצריך, וכמובן אתם אוכלים פה, הכל קשר למהדרין כמובן. אז מה נשאר? אחר כך אתם הולכים לסדר, אתם לומדים. אז קשה מאוד לבקש מבחורים לעשות חשבון נפש. קשה מאוד. וגם אני מרגיש קשה מאוד, שמי אני שאני אומר לפניכם, שאתם כולכם תורה ויראת שמיים, מה איך אני יכול להגיד לכם מוסר? אבל אם נשב ונתבונן, כל אחד מאיתנו, אנחנו נראה שזה בדיוק להפך. הרי המחשבה שלנו, באמת, ריבונו של עולם, אנחנו בטח שנזכה ביום הדין. אנחנו צדיקים, ממש צדיקים. אנחנו לומדים תורה, אנחנו שואפים להיות גדולי ישראל. ואנשים גם כן חושבים יותר מזה, ריבונו של עולם, אתה רוצה לעשות, להתחשבן עם מישהו, להעניש? יש הרבה בתור לפניי. ריבונו של עולם, תראה כמה רשעים יש. תראה כמה שונאי דת יש. תראה כמה שמאלנים, שונאי דת. איך שהם בזמן האחרון הם מדברים דברי שקר, דברים שבגרמניה היו מדברים לפני השואה. השם ירחם, באיזה שנאה לדעת. נורא, נורא איך שהם מדברים. אז יש טענה, ריבונו של עולם, אתה רוצה להעניש אותי? טוב, קודם כל תלך, תעניש את ליברמן ואת לפיד ואת כל החבורה הזאת, אחר כך תבוא אליי, למה אתה רוצה ממני? דווקא אני, שאני יושב ולומד, אני ממש ילד טוב, אני ממש מצוין. דווקא אותי אתה רוצה להעניש? אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת שזה לא נכון, זה בדיוק להפך. הקדוש ברוך הוא יאמר לנו, מה אתה בא ללמד אותי את מי להעניש קודם? מי זה ליברמן? מי זה לפיד? הם למדו תורה, הם יודעים מה זה תורה, הם הרי בורים ועמי ארצות, כלום. בורים, כלום. איפה? מי גידל את לפיד הזה? האבא שלו שהיה גם כן שונא תורה. ליברמן, איפה הוא? בא מרוסיה שמה, שהיו לצערנו הרב, לא היו יהודים כמעט. יהדות לא הייתה שמה. אז מה, אני יכול לבוא בטענות אל האנשים האלו? הם לא למדו, הם לא ידעו, מה אתה רוצה? הם כלום. אתה שלמדת, אתה בן תורה, למדת, אתה יודע מה זה תורה. עליך אני יכול לבוא ולדרוש ממך, לתבוע אותך. אתה הבנת. למה לא למדת מספיק תורה? למה לא עשית את המקסימום? למה הדבר דומה? אנחנו לא יכולים לדרוש מילד בן 5 מה שדורשים מבן אדם מבוגר, כי הקטן הוא לא מבין. והם כולם, הם יותר גרועים מקטן, הרשעים האלו. אבל לעומת זאת אנחנו, שזכינו להסתופף בצילה של תורה, לשבת וללמוד, אז התביעה כלפינו היא הרבה יותר. אבל אני רוצה לתת לכם דוגמה של נקודה חשובה אצל כל אחד מאיתנו. נניח, יש לכם שיעורים בישיבה. השיעור, נגיד, צריך להיגמר בשעה אחת בצהריים, נגמר השיעור. לפעמים קורה שהרב דיבר, נתן את השיעור והכל, הוא שקוע כולו בתורה, הגיע שעה אחת, והרב לא מסיים. הוא ממשיך. ואז הבחורים, כל אחד מתחיל, הסתכל פעם, פעמיים. ריבונו של עולם, מה זה צריך להיות? למה הוא מעריך? זה הזמן שלנו, זה גוזל את הזמן שלנו, זה זמן פרטי שלי. אני רוצה ללכת, יש כבר עוד מעט חדר האוכל, צריך לאכול, צריך, מה זה פה? למה הוא מעריך? ואז עובר עוד כמה דקות, אז עושים לו ככה עם היד, בבקשה, תגמור. צודקים? הוא היה צריך לגמור. אבל בואו נסתכל, אותו בחור, אני לא מדבר על בחור סתם, אני מדבר על בחור שהוא בן עלייה, רציני, שיושב ולומד. אותו בחור, שהוא בחור מצוין, יושב ולומד, והוא גם ירא שמיים, הוא קם כל בוקר לתפילה, הוא אף פעם, אפילו לא מאחר לתפילה. באיזה שעה מתפללים פה כל יום?
שבע.
יפה, אז הבחור הזה, 6:30 הוא קם, אין חוכמות. יש לו גם שעון מעורר ליתר ביטחון שחלילה, הוא לא מפספס אף יום בתפילה. עכשיו מגיע שעה 6:30, מה עושה יצר הרע? אתם יודעים, השינה של הבוקר היא מאוד מתוקה. נהנים כל כך, במיוחד אם זה חורף, אז זה קר, אז מתקרבלים תחת השמיכה. אם זה קיץ, יצר הרע מביא בבוקר אוויר טוב, הוא שוכב, ואז 6:25 הוא מתחיל לחלום חלום. פתאום הוא רואה את עצמו, הוא נוסע בשמיים, ככה מטייל, ופתאום 6:30, בום, השעון מצלצל, וקם כולו כועס, רשע מרושע, השעון קלקלת לי את כל החלום. ואז, אוי, הוא פותח את העיניים ואומר, אוי, אני עייף, אני עייף, אני רוצה לישון, אני למדתי אתמול בלילה עד מאוחר, אני רוצה לישון עוד קצת. ואז מתחילה מלחמה פנימית. יצר הטוב צועק לו, אתה תאחר לתפילה, ריבונו של עולם, אתה קיבלת על עצמך להתפלל כל יום בציבור, בזמן, בישיבה. אבל אני עייף. ככה הוא מתחיל להתמודד, ואז הוא עושה פשרה. טוב, אני אשן עוד 5 דקות. עוד 5 דקות, ככה זה, טוב. הוא מכוון מהר את השעון, עוד 5 דקות, ואז שוב השעון מצלצל, ואז הוא מבין שאם עכשיו הוא לא יקום, הוא יאחר לתפילה. אז הוא קם, מתגבר כערי, כמו שכתוב בשולחן ערוך, הוא הולך, נוטל ידיים, שוטף פנים, והגיע לישיבה בזמן. הוא לא יאחר לתפילה. עכשיו, יש בעיה עם זה שהוא ישן עוד 5 דקות? לא. בסופו של דבר, הוא הגיע לישיבה בזמן. אבל הקדוש ברוך הוא ישאל אותו, כשהרב נתן שיעור עוד 5 דקות, אתה לא אמרת, אוי, כל כך זה מתוק, הרב, בבקשה, עוד 5 דקות, תמשיך עוד קצת. אלא אתה לא יכולת לסבול את זה, ולישון שזה כמו בהמה. אז זה פה, פתאום זה נהיה כל כך חשוב לך, עוד 5 דקות, באיזה תאווה ישנת. זה התביעה שיכולה לבוא לכל אחד מהבני תורה שלנו. אבא שלי אמר לי, שהוא יודע תנ"ך, הוא ידע את התנ"ך מילה במילה בעל פה, את כל התנ"ך. והיה, הוא אומר לי, למדתי את זה 5 דקות. איזה 5 דקות? הוא אומר, בישיבה היה הפסקה של 5 דקות בין הסדר לבין תפילת מנחה. כולם היו מסתובבים, הולכים פה ושם. הוא אומר, מה יש לעשות? ליטול ידיים, ללבוש את הכובע וזהו. אז הוא אומר, מהר מהר הוא היה נוטל ידיים, והיה 5 דקות כל יום, במשך שנים, 5 דקות כל יום, לומד תנ"ך, וחוזר, ומשנן עם המפרשים. הוא היה לוחץ עליי הרבה, שאני אדע גם כן תנ"ך בעל פה, אבל אני, לצערי, לא יודע תנ"ך בעל פה, אבל 5 חומשי תורה לכל הפחות, זה, כן, שמעתי בקולו, למדתי את זה טוב טוב בעל פה, עם המפרשים, הכל, וכל הפסוקים, כל דבר, איפה כתוב, מה כתוב, עם דקדוק נכון כמו שצריך. פעם, לפני כמה שנים, מרן ראש הישיבה שאל אותי אם אבא ראה את התיקון קוראים שלו. אמרתי לו שלא. אבא מאז ומתמיד היה מכין מתוך איזה תיקון קוראים שהיה פעם של מוסד הרב קוק. אבל אמרתי לו, אני הייתי קורא אצלו הרבה שנים בתורה, ופעמיים היה איזה דבר שהוא ראה שעשיתי, שהוא לא ידע את זה בעצמו, הוא התפלא, והוא אמר לי, מאיפה הבאת את זה? זה נכון, אבל מאיפה הבאת את זה? אז אמרתי לו שראיתי את זה באיש מצליח. אחד, זה בפרשת ויגש, ויפול על צווירי בנימין אחיו. לא בנימין, אחר כך הוא בנימין בחר על צוורה. אבל בנימין, זה על היוד. זה אחד, והשני זה פרשת ויקאל, 5 אמות, וחמש אמות רוחב. יש שם, וחמש אמות. זה פעם שנייה. בכל אופן, זה חשוב מאוד לדעת. לדעת חומש, בישיבות, כמה שלומדים, אבל הרבנים לא תורחים כל כך, משאירים את זה לבחורים, שהם ילמדו. הם צריכים ללמוד איתם סוגיות, לדעת איך לחדש, איך לעיין. את שאר הדברים זה לא שלא צריך ללמוד. אלא משאירים את זה לבחורים, כל אחד יכול לעשות את זה בעצמו, לקרוא 2 מקרא ואחד תרגום ופירוש רש"י, רמב"ן, אפשר ללמוד, כל אחד יכול ללמוד את זה. אז הוא אמר לי שב5 דקות כל יום הוא זכה לכל זה, הוא ידע את כל התנ"ך מילה במילה בעל פה. הוא היה לפעמים מקליט את עצמו, כל מיני ספרים, משלי, קהלת, כל מיני ספרים, ואחר כך כשהוא היה יושב לאכול, כדי לא לבזבז רגע אחד, הוא היה פותח את זה, והיה שומע את הפסוקים עוד הפעם. אוכל ושומע את הפסוקים. צריכים לנצל כל רגע. 5 דקות, מ5 דקות יכול להיות אדם גדול. אני זכיתי להיות חברותה שלו הרבה שנים. ובעיקר זה היה בלילות. היו תקופות שלמדנו כל היום גם כן, אבל רוב הזמן שהיינו, 15 שנים, למדתי איתו, זה היה בלילות. אף פעם הוא לא היה הולך לישון לפני שתיים. אין דבר כזה לישון לפני שתיים. עכשיו, הוא היה הרבה פעמים הולך לשיעורים, חוזר הביתה, אמא שלי הייתה מכינה לו ארוחת ערב, ממש הכל מוכן, הוא מגיע, הוא יושב לאכול, ואחר כך יושבים ללמוד. שעות. והנה פעם אחת, הוא הגיע מהשיעור, והיא הייתה מדברת בטלפון, היא לא שמה לב שהוא נכנס. אז הוא נכנס, ראה, אין אוכל על השולחן, הוא ישב ללמוד. אמר לי, בוא נלמד, התחלנו ללמוד, היא שמעה את הקול שלו, מיד היא סגרה את הטלפון, ובאה ואמרה לו, בוא לאכול, האוכל מוכן, אני רק אשים לך את זה בצלחת. אז הוא אמר לה, אנחנו כבר התחלנו, אנחנו באמצע. אז היא אמרה לו, כן, אבל אחר כך האוכל יתקרר, וגם אני רוצה ללכת לישון כבר, ופה ושם, כן, להפציר בו. ואז אמר לה, תראה, אני לא יכול עכשיו, אני ממש באמצע. אני מבטיח לך עוד 5 דקות. עוד 5 דקות. אז היא אמרה, כן, אתה מבטיח, אתה תדע למזוג לעצמך? אמרתי לה, לא, אני מזוג לה, אל תדאגי, יהיה בסדר. טוב, טוב, היא הלכה לישון. בארבע בבוקר היא באה כועסת מאוד מאוד, ואמרה לו, אתה הבטחת לי שתאכל. אז הוא הסתכל בתימהון ואומר לה, מה את רוצה ממני? אני אמרתי לך עוד 5 דקות. אז היא אמרה לו, 5 דקות, אבל לא 5 שעות. אתם יודעים מה אפשר, איזה נפלאות אפשר לעשות ב5 דקות? איך אפשר להיות אדם גדול ב5 דקות? כשהרב מעריך בשיעור, ואנחנו שמחים ומאושרים, שברוך השם שהוא העריך קצת. ככה נהיים, מקבלים אהבת תורה. ככה נהיים תלמידי חכמים. קראתי באיזה ספר על הסטייפלר, שהיה אדם גדול, והיה מתמיד גדול. ובצעירותו, ברוסיה, לקחו אותו בכוח לצבא, גייסו אותו לצבא. והוא היה בסיביר, והוא סבל שם מאוד מאוד. מסופר עליו שהוא פעם אחת בא, הוא קרא לו המפקד, ואמר לו שהוא מציב אותו בלילות לשמירה. עכשיו, סיביר זה קר, אז נתנו לו מעיל גדול של פרווה, שילבש את המעיל. הוא לקח את המעיל, הוא בדק אותו, והוא מצא שיש בו שעטנז. שעטנז דאורייתא. אז אסור ללבוש את המעיל. מצד שני, הוא היה פוסק הלכות, תמיד חכם. אם הוא לא ילבש את המעיל, זה פיקוח נפש, יכול לקפוא מקור. אז הוא פסק לעצמו הלכה שמותר לו ללבוש את המעיל. ואז הוא לקח את המעיל ביד, הוא יצא החוצה לשמירה, הוא חשב בדעתו, כרגע יש פיקוח נפש? לא. עוד מעט, אני אעמוד, אתחיל להיות לי קר, אז יהיה פיקוח נפש. יש לי כרגע 5 דקות שאני יכול לחיות, אין פיקוח נפש, אני יכול בלי המעיל. הוא הניח את המעיל בצד והתחיל ללכת מהר, הלוך, חזור, לחמם את הגוף שלו, עבר 5 דקות, ואז הוא אומר, אני עדיין לא מרגיש שאני הולך לקפוא, זה עדיין לא בגדר פיקוח נפש, יש לי עוד 5 דקות. וככה הוא היה הולך מהר, רץ, מנסה, כל הזמן, ולפעמים הוא היה מצליח להישאר לילה שלם בלי המעיל, הכל ממה? מ5 דקות. קראתי את זה, אמרתי, אוף, זה רעיון אדיר לכל אחד מאיתנו שרוצה ללמוד טוב. אני רוצה את זה בעצמי. אני לומד בלילה, שעה מאוד מאוחרת, ואז אני עייף. אני מרגיש שאני מאוד עייף, העיניים ממש נעצמות. וכשעייפים, בפרט לכתוב בהלכה, זה לא בא בחשבון. אז אני אומר לעצמי, כן, אתה עייף? כן, תלך לישון. מותר לך ללכת לישון. אין בעיה. הקדוש ברוך הוא ברא אותך בן אדם, וצריך לישון. ואז אני אומר לעצמי, סטייפלר אמר, עוד 5 דקות. הרי לא יקרה לי כלום אם אני אלך לישון עוד 5 דקות. אז יש פה איזה תוספות, נגמור את התוספות הזה, נראה את הפשט בתוספות. יש פה איזה משנה ברורה, פשט במשנה ברורה, נגמור את זה קודם. ככה עובר 5 דקות, ואז אני אומר עוד 5 דקות ועוד 5 דקות, וברוב הפעמים אני בכלל שוכח שצריך עוד 5 דקות, כבר זה עובר לכמה שעות. אז עייפים, נכון, עייפות זה דבר, הרי אין קבע לשינה. לפעמים אדם מאוד עייף, ופתאום אחרי כמה דקות הוא לא עייף בכלל. כן, העייפות, אם אדם ישמע פתאום בשורה טובה, גמרנו, הוא לא עייף. אז אם הוא ילמד טוב, הוא יחדש איזה חידוש, יהיה משהו יפה, העייפות נעלמת. אז לכן, תפסת מרובה, לא תפסת, אתה עייף, תרשה לעצמך ללכת לישון, אבל תנסה לדחות את זה קצת. עוד 5 דקות, עוד 5 דקות. כך אפשר ללמוד ולגדול מאוד מאוד בתורה. עכשיו רבותיי, אני רוצה לומר לכם, אתם כולכם פה זכיתם להיות במקום קדוש, כמו שאמרתי בתחילת הדברים. זכיתם להיות במקום קדוש שלומדים, ברוך השם, על טהרת הקודש, בעיון אמיתי, שאתם פה ממש, אפשר להגיד, מחזירים עטרה ליושנה של הלימוד של אבות אבותינו מדורי דורות. ברוך השם, קיבלתם פה הדרכה ממרן הגאון, רבנו מאיר מזוז, שהוא מאיר עני ישראל, שליטה, שהוא מיוחד מאוד מגדולי הדור, בעיון שלו. כל מי שרוצה, יפתח יביע עומר בהרבה מקומות, ויראה כמה אבא היה אוהב אותו. בכל ליבו ונפשו אבא אהב אותו. אבא העריץ אותו. תפתחו באיש מצליח, בכרכים האחרונים, תראו איך האבא שלו, הגאון הקדוש, רבי מצליח מזוז, איך הוא היה מתווכח עם אבא בהלכה, הוא לא חט מפניו, הוא הלך עם האמת שלו, מה שהוא האמין, הוא כתב, ככה צריך להיות בהלכה, ללכת אחרי האמת, לשאוף להגיע לאמת, לא להתנצח, לא כבוד ולא תאווה להראות, להתגדל, אלא ללמוד, לשאוף, ללמוד אמת לאמיתה של תורה. וזכיתם ללמוד מאחד מגדולי, מיוחד מגדולי הדור, שיש לו דרך בלימוד. יש לו דרך. יש לו, ברוך השם, פה הרמים, כל הרבנים פה הם תלמידיו. והוא הנחיל להם את הדרך שלו. והדרך שלו כאן ממשיכה. אשריכם שזכיתם לזה. תנצלו כל יום שאתם פה, כל רגע שאתם רואים את מרן ראש הישיבה, שאתם יכולים להיות במחיצתו, תנצלו כל רגע. הרי כל כולו תורה. אני זוכר כשהוא היה צעיר מאוד, כשהוא עלה לארץ, אבא היה גר בתל אביב והיה נותן שם שיעורים, והוא היה מגיע לשיעורים, שיעורים של בעלי בתים לכאורה, זה לא בשבילו, אבל הוא אהב לשמוע את אבא. הוא היה בא לשיעורים, ואז כשהוא היה מגיע, אני הייתי ילד קטן, אני זוכר את זה ממש כמו היום. אבא היה מפסיק את השיעור, והיה מכריח אותו שהוא ידבר. אבא היה רוצה לשמוע אותו. אבא היה נהנה לשמוע את דברי תורתו. ואני מדבר איתכם לפני אולי בערך 50 שנה, משהו כזה, הרבה הרבה שנים, ממש כשהוא עלה לארץ. אבא היה מעודד אותו כל הזמן, לדבר, לתת שיעורים, להפיץ את התורה שלו. ותסתכלו כמה פעמים יש ביביע עומר, איך אבא מביא אותו בכבוד, באהבה גדולה. ממש כך. ואני הייתי שומע מאבא הרבה פעמים כמה הוא אוהב אותו וכמה הוא מעריך אותו. ואביו, הגאון הקדוש, רבי מצליח מזוז, שלצערנו הרב הפסדנו אותו, שהוא נרצח. זה היה דבר נורא, מי שקורא את ההקדמה לשו"ת איש מצליח לא יכול שלא לבכות. מה הפסדנו? מי שרואה את שו"ת איש מצליח, ממש, אני אומר לכם, זה אף לבפלא של עיון. אין לנו בדור הזה עיון בהלכה כמו שו"ת איש מצליח, חד משמעית. אני כמה פעמים קרה לי, שאם לא שצעקו עליי תבוא להתפלל, הייתי שוכח להתפלל מרוב שהייתי שקוע בתשובות שלו. איך שזה עמוך, כל דבר. לא היה לו הרבה ספרים, כך רואים מתוך הספרים שלו, אבל מה שכן היה לו, היה לו עיון אפלה ופלא. עיון של אדם אחד בדורו. אפלה ופלא. וברוך השם, הבן היה, הוא התלמיד של האבא. עיון נפלא, ברוך השם. אז זכיתם, אני אומר לכם, תנצלו כל רגע שאתם פה. כל 5 דקות שאתם יכולים. 5 דקות. מ5 דקות אפשר להיות גדול הדור. אז בעזרת השם, תעלו מעלה מעלה, נזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה. אמן כן יהי רצון.